ברוכים הבאים אל מאחורי הקראים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקראים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולכם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שני פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיופרו. הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו.
דאבל פאס עובר בין השניים ונכנס אל שער היריבה. אני רואה ירוק בעיניים. 1, 2, 3, 4. ברוכים הבאים למאחורי הקראים. האורח הבא שלנו הוא קודם כל, לפני הכל, הוא אח יקר. הוא אחד הפיזיותרפיסטים הכי טובים והכי מוערכים היום בישראל, ומיקומו בקבוצה האלופה, מכבי חיפה, היא חיבור מאוד מדויק. הוא עושה את הדרך כל יום מראשון לציון לחיפה, לא עם מי שיעזור לי, כדי ללוות אותה בכל אימון, בכל אימון, בכל משחק. והוא אחד הברקים המרכזיים גם במכון הפיזיותרפיה, פיזיוספורט בראשון לציון. אבל כשאומרים תומר בסן, מבחינתי עולים שני דברים לראש. זה הכל, הסקסי והשרמנטי, והקוקו.
צהריים טובים.
שלום וברכה, תומר בסן היקר.
כיף מאוד להגיע לפה, כיף מאוד, שתי חברים יקרים, קולגות יקרות, אמיתי. עוד שתרדתי בביתר עם נמרוד, ויותם שהכרתי אחרי כמה שנים כבר שהוא היה בתל אביב, ובאיזה, אם אתה זוכר את זה, יותם, לא דיברנו על זה, כשהיינו אז בקורס פאסיה.
בקורס פאסיה, נכון.
ושם כל הקשר התחיל, כשהיית בכדורסל, אני זוכר פשוט.
נכון, באשדוד.
כן, עשיתם קורס פאסיות ביחד? יותם עשה קורס פאסיות?
כן.
אני מתכחש לקורס, אבל אני עשיתי אותו.
כבר אז, שמתי לב שהוא מתכחש.
אתה משתמש בזה?
כן. כן? חד משמעית. לא עשיתי את השתיים ואת השלוש, אבל אני משתמש בזה כל הזמן.
וואלה, כן.
ותמיד זה איזשהו קלף שאני שולף, ואני אומר, אתה יודע שאני קצת נתקע וזה, ואתה אומר, תקשיב, היום עושים טיפול אחר, טיפול פאסיה, עושה את האחיזה, ואז תוך כדי טיפול אומרים לי, למה אתה מחריב היום? למה אתה היום מחריב ככה? זה לגבי הפאסיה.
כן.
ודוב, אבל מאוד שמח להיות פה.
כיף. כיף, איזה אנרגיות הוא. הביא אנרגיות, כל פעם, תמיד יש לך אנרגיות כאלה של...
תקשיב, אם שואלים אותי תמיד, אני אומר, אני עושה קריירה על האנרגיות האלה. זה, אתה יודע, אם אני מגיע יום אחד עצוב, סתם היה לי משהו בבית, משהו לא קשור, שוב, אני אומר, מה קרה? טוב, מה הולך?
רואים עליך? אתה רואים עליך כאילו אם אתה... זה, זאת אומרת, שאתה מגיע ל... עובר עליך משהו ואתה מגיע, זה דבר שאתה... אתה יודע, כאילו, אתה מאלה שרואים עליו מיד?
כן. כן. חד משמעית. חד משמעית. ואם אתה רוצה לקשר את זה כבר, נכניס לתוך הפיזו, נגיד יהיה איזה פציעה בקבוצה משהו, אתה רואה את זה עליי. כן. אני כבר לא, הקבוצה נצחה, הקבוצה הביסה. לא משנה. אני, יש לי פציעה, אני כבר לא שם.
כן, כן.
לא ככה זה אישית.
אשכרה.
כאילו זה... מישהו נפצע במשחק, אתה לא חוגג, אתה לא יכול להרים את עצמך?
לא. חד משמעית. אם, תמיד. כן, לא אשכרה. כן. לא.
לא, אתה ידוע בזה, אתה ידוע במעורבות הרגשית שלך בתור הלב, כאילו הרגש החזק, אתה ידוע, לפחות גם מה שאני כל הזמן שומע משחקנים שאו היו אצלך או נמצאים אצלך וככה. אגב, אני רשמתי לי אפילו לשאול אותך, נגיד, אם שחקן, עזוב את הצד הרפואי, אם שחקן מזייף או לא משחק טוב, אתה מצאת את עצמך כאילו מתעצבן על שחקן ככה? שהוא, אתה יודע, אתה רואה...
מה זאת אומרת, מבחינה מקצועית?
מבחינה מקצועית. זאת אומרת, אני אתן דוגמה. זאת אומרת, אני יצא לי להיות לא משנה באיזה קבוצה, הרגשתי שהשחקנים, הם פשוט סוג של זורקים זין, לא רוצה...
אבל אני יודע גם למה הם עשו את זה, ממה שאני חושב שאתה
מכוון. ואני אומר לעצמי, אני בא לי, אני לא עשיתי את זה, אבל בא לי... להיכנס בהם, כי אני אומר, בוא נה, זה הפרנסה שלי, אתם, לא אכפת לכם כאילו, יש פה מיליון אנשים, אתם, לא יודע מה, תרדו ליגה, זה לא אכפת לכם כאילו, אנשים כאילו לא מתאמנים חזק, לא, זה, עושים כל מיני, ואני אומר, אני קורא את התח... זה עצבן אותי נורא, אבל לא עשיתי את זה, אבל שאלתי את עצמי...
עצבן אותי, אבל לעולם לא הגבתי, כי בכדורגל, אם אתה נכנס למקום שלא אתה אמור להיות בו, אתה יכול להסתבך ולהישרף.
אתה יודע מה? זה באמת... אם כבר אנחנו ישר איזה, מה הטעויות שפיזיותרפיסט בקבוצת ספורט יכול לעשות, אם ציינת כבר את זה אותי?
חוץ מלהתערב מקצועית אתה?
עוד לא ראיתי את הדרמת שנכנס באמת להתערב מקצועית.
תמיד
היו אומרים לי, או שאתה כמו אתם, אני רואה שיש בו טיפור.
תמיד היו אומרים לי, מה אתה מדבר מקצועית? רגע, אתה מדבר מקצועית פה?
נמרוד היה לפעמים, אתה יודע, יושב דור מיכה, אתה יודע, שחקנים שעשו את זה דבר או שניים, פתאום, תגיד, חשבת אולי לעשות ככה? מיכה תופס את הראש, מה אתה מצטע?
אבל זה משהו אחר, שאל את נטע לוי, הוא כל הזמן אומר, עוד פעם אתה ג'נרל מנג'ר, עוד פעם אתה חושב שאתה ככה, אבל לא, זה בינינו, בחדר הטיפולי, אתה יודע משהו? בוא אני אגיד משהו, למה אני ככה אוהב את המקצוע? אמרת על הנסיעות, יותר אמר על הנסיעות, אנשים לא יודעים איזה קשה זה באמת לעבור את המסלול הזה, יום יום, ו... אתה יכול לקבל ברקס של פקק ולחזור יום שישי במקום, אתה יודע שכולם בבית באחת, שתיים, אתה מגיע בארבע, אחרי שתיים, שעתיים וחצי בכביש. אז מה מחזיק אותי? זה לא פיזיותרפיה, הידיים והזה. העבירה בחדר ההלבשה, הצחוקים, הדברים הקטנים בפנים, השיחות, זה מה שמחזיק אותי.
מה מחנה?
לקחת לי את חדר ההלבשה, זהו. באותו יום בגיד אתה אומר לי, אין חדר הלבשה יותר?
מי אמר שהוא הכי מתגעגע לחדר הלבשה?
אז זהו, אז בן רייס בפרק הזה, אז הוא אמר על החבר'ה הוותיקים שנפגשו, חבר'ה כאילו שפרשו מזמן, כדורסלנים.
דיבר על אבא שלו.
על אבא שלו, אז הם אמרו כולם שמה שחסר להם זה החדר הלבשה. לא האימונים, לא הזה, לא המשחקים אפילו, החדר הלבשה, החבר'ה כאילו.
חד משמעי, יכול להבין את זה.
כן, אבל אני, תקשיב, אני לא הייתי מדבר מקצועית, אני הייתי, הייתי מדבר על בדרך כלל על הפן המנטלי, זאת אומרת, על פה, אל תתייע, כל מיני דברים כאלה, רק שלפעמים זה היה נראה, נשמע מקצועי, אבל זה לא היה, אתה יודע.
טוב, אני מאוד.
חוץ מזה, שאני יכול לספר לך ש, רגע, מי זה היה? נדמה לי שזה היה גיא לוזון. אני לא זוכר,
גיא לוזון לטוב ומנטלי הזה בכלל, אתה יודע, זה שעקות, זה דברים אחרים.
נשבע לך, נשבע, אני לא זוכר מי זה היה, שהיה מאמן שבמשחקים, היה שואל אותי, מה אתה חושב, כדאי להכניס את השחקן הזה? נשבע.
גיא לוי אולי.
לא, גיא לוי לא עבדתי.
אחרי שהוא התייעץ עם הנמרות.
לא, עזוב, לא גיא לוזון, כי עכשיו זה, אם הוא ישמע את זה, יגיד, מה פתאום, לא נכון. לא, אני לא זוכר מי זה היה. אבל היה מישהו שהיה, סתם, ישבתי לידו במשחקים, והוא כזה, כן?
מעניין, מי.
לאן הוא הגיע, מעניין לאן הוא הגיע, ומה נגמר בעונה הזאת.
טוב, נימי.
טוב.
בוא נעשה את זה. הקהל שלנו...
ככה זה כשמביאים חברים.
הקהל שלנו צמא. טוב, אנחנו מכוונים בעיקר את הפרק היום לאוכלוסייה המקצועית אמנם, אבל כן, שווה לשמוע שחקנים שרוצים לדעת איך זה בקבוצות הגדולות, איך זה עובד מבחינה רפואית בין הצוות המקצועי לרפואי. אז
בוא נתחיל, אבל רק מתחילת הדרך ככה, תספר קצת איך הגעת.
מסלול קריירה.
איך הגעת לכדורגל? כן, את המסלול.
התחלתי בהפועל ראשון. קודם כל, לא הרבה יודעים, התחלתי בכדורסל. במכבי גבעת שמואל, שנה אחת, ירדנו ליגה. לא פשוט. ואז...
אחרי הלימודים.
אחרי הלימודים, כן. ואז כל הזמן בתור בן אדם ידעתי שאני נמשך לכדורגל, שיחקתי כדורגל, אני אוהב כדורגל. זה החיים שלי, גם כבן אדם פרטי. ושמעתי שהתמנתה משרה בהפועל ראשון, ואני הרשלצי, ואני מכיר את רוב האנשים שם שעוסקים במלאכה, וניגשתי פשוט ככה, שמתי קורות חיים, ואמרתי להם, שמור, זה... אם אני אבוא, אני אתן לכם את הלב, את הנשמה, את הדברים האלה, ואני צריך מקום להתחיל. והם הכניסו אותי, ואז בעצם יש את אחד הסיפורים, לדעתי, המצחיקים והגורליים, נגמרה השנה, נסעתי למונדיאל בדרום אפריקה, 2010, נוסע למונדיאל, הוא עוזב מסיבותיו, זה אני לא יודע, את ביתר, מתקשר אליי לרן ליפשיץ.
הוא, זה נמרוד.
נמרוד,
הוא.
אני פה חושב שאנחנו בשיבת חברים. אז נמרוד עוזב את ביתר, ואני מקבל טלפון מלרן ליפשיץ. עכשיו, לרן ליפשיץ מכיר אותי אז רק בגלל שעבדתי גם בקופת חולים מאוחדת, לא מאוחדת ספורט, מכיר אותי משם. ואז הוא מתקשר אליי, אני מסנן אותו פעם, פעמיים, שלוש, כי בזמנו לענות לשיחה, זה 30 שקל לדקה בדרום אפריקה. אני מסנן אותו בפעם השלישית, יושב לידי חבר, אני אומר לו, תקשיב, כנראה קרה משהו, אבל אסון, אני חושב מישהו הלך. מישהו הלך. אני אומר לו, מה קורה לרן? הוא אומר לי, איפה אתה? אני אומר לו, בדרום אפריקה, מה קרה? הוא אומר לו, תגיע לישראל, יש לך אופציה לקחת את ביתה ירושלים. אמרתי לו, אני עכשיו באותו זמן, תבין, אני בן 26, 26 ילד. אני אומר לו, אני ביתה ירושלים? עושה לי, כן. ואז אני אומר לו, מה, שמעון גרשון? עידן טל, זה השמות האלה. הוא אומר לי, כן, כן, כן. קיצור, אני מתקשר, מתקשר לאבא שלי, תקדים לי את הכרטיסי טיסה, נוחת, נדבג, מתקלח, בית וגן, דוקטור אורי פרנקל, הרופא של ביתר, וחותם.
גדול, גדול. האמת שאתה רוצה לשמוע אנקדוטה למה עזבתי את ביתר? באותה שנה?
עכשיו אפשר להגיד.
תוציא, תוציא.
אני נשבע. אני נפרדתי מבת זוג שהייתה לי אז, וכל השנה הזאת נסעתי לבית וגן, נסעתי לירושלים עם הרכב שלה, היא עבדה בהייטק וזה, ואז כשנפרדנו, אז נפרדתי מהרכב, ולא היה לי כסף לקנות אוטו אז, כאילו לא הרווחתי מספיק, ובאתי לאיצי קורנפיין שהיה מנכ״ל, אמרתי לו, שמע, יש לי בעיה, אני בלי אוטו, כאילו אני לא, יש מצב לקבל מהקבוצה, אמר לי, אני מצטער, אני לא יכול לעלות את זה, זה, אז אמרתי, טוב, אז אני אחזור לבני יהודה, כי בבני יהודה אני הלכתי, נסעתי עם רולרס.
והסיפור המפורסם על תספר מה היה עם זה
עם ניצן שירזי, זיכרונו לברכה,
זיכרונו לברכה,
רובי פה שאיתנו בקלינית, טוב נעשה את זה מהר, אבל רובי פה זה עבד איתי אז בבני יהודה, והיה איזה יום אחד שאני מגיע עם הרולרס לבלומפילד למשחק בני יהודה מול הפועל תל אביב, אני מגיע לפני המשחק עם רולרס, וניצן עומד ליד רובי ומסתכל עליי ואומר לו, תראה את זה, אני יש לי עבוריין על הראש והוא בא לי עם גלגיליות. קיצור, זאת הסיבה שאני עזבתי אז את ביתר.
אוקיי, אז הגעת לביתר ו...
הגעתי לביתר, עושה שם שנה ראשונה, אני קורא לה שנת התחשלות, שנה מאוד מאוד קשה הייתה לי.
הרגיש כמו 10.
כן, לגמרי. גם שנה שזה מאוד משפיע על הפיזיותרפיסט, כאילו שהקבוצה לא מצליחה, היה באותו זמן אורי מלמיליאן, ציפיות מאוד גבוהות, התחילה הירידה של המועדון, וגם השנה הראשונה שלי בקבוצה גדולה, ולבוא מליגה לאומית עם כל הכבוד לביתר ירושלים, שעדיין קבוצה גדולה בפני עצמה, זה לא אותו דבר, אין בכלל מה להשוות, ושנה ראשונה, בקיצור עברתי שם את כל ההתחשלות, והיה לי קשה, קשה גם מקצועית, לתת את המענה, המהיר, הנכון, המדויק.
היית לבד שם?
הייתי, היה שם מעשר, הייתי איגל.
איגל? איגל היה עדיין נכון.
בטח. איגל והיה עוד מעשר אחד, אבל שם מאוד, בוא, זה בכלל לא קשור לביתר, בקבוצה גדולה, אתה חייב להיות מדויק מאוד, מינימום אם לא אפס טעויות, ומאוד מאוד להבין תמיד את התמונה הגדולה.
כשאתה אומר מדויק, תנסה להסביר לחבר'ה הצעירים שרוצים להיות פיזיותרפיסטים של קבוצת ספורט, מה זה מדויק מבחינתך?
מדויק מבחינת... זה... צריך להסתכל על זה כך, שהשחקנים הם נכסים. וזאת אומרת שהקבוצה עכשיו, שאם הוא נותנת לך בזמנו, או נגיד היום תן לי את שרי, ובזמנו את אביר הבוכיין, כוכבי על ברמות האלה. ואין... אתה לא יכול להגיד לו, שמע, היום נעשה סקווט, מחר אולי נעשה לג פרס, אתה לא יכול לשחק עם זה, אתה צריך לבוא עם תוכנית מאוד מדויקת, מאוד להסביר את כל התמונה הכללית והתמונה הספציפית, יום יום, שבוע שבוע, מהרגע שכביכול בן אדם נפצע, עד הרגע שהוא חוזר, וכמובן לבוא לדרגים היותר גבוהים, שזה המאמנים, המאמני כושר, ו... אם בכלל זה מגיע לרמות של ההנהלה. ובשנה הראשונה שלי, לא ידעתי את זה. לא שקר, לא ידעתי את זה. וגם לא היה לי את הכלים, לא היה מישהו שיכין אותי לזה. למרות פה, אני זוכר גם כמה פעמים במחנה אימון, הייתי מתקשר אליך בקטע של, לא בקטע של הטיפול, בקטע של איך אתה מנהל את זה. ואתה יודע, עברתי את זה, ברוך השם עברתי את זה.
גם יש את ה... תגיד לי מתי הרגשת את זה, את המרכיב של פתאום הכל, הכל העיניים, הרבה יותר עיניים עליך, גם בתקשורת, כאילו כל פציעה הכי קטנה מדברים עליה, וזה כשאתה בא מקבוצה קטנה, אף אחד זה לא...
אני אגיד לך את זה, אני הרגשתי את זה בביתר, אבל מה שאני מרגיש כאילו בשנים האחרונות בחיפה, פה, היום אתה יודע, אם שואלים אותי מה זה לעבוד באיזו קבוצה גדולה, אז אני אומר, זה כמו להיות כאילו... אתה יודע, זה כמו להיות בטופ של הצבא, כי אני זוכר שאני הייתי בצבא, אז בגדודים וזה לא רואים כלום, אבל בסיירת כל דבר שומעים, אותו דבר. אם אני יורד, אתה יודע, לחנות ירקות והירקן, פתאום אומר לי, מה עם זה? מתי הוא חוזר? לא, לא, מה? איך אתה יודע, אתה בכלל עוד של הקבוצה הזאת? קראתי, ואתה מבין שהכל בחוץ, הכל בחוץ.
וגם יש מי שמחווה דעות על כל דבר ושופטים.
בוודאי, כמה יש פציעות, למה הוא פצוע, הוא רק חזר, הוא רק זה. אבל עם זה כבר למדתי להתמודד, אני לומד להתמודד עם זה כל יום.
כמה פעמים אתה מרגיש שכאילו באים אליך באצבע מאשימה כזה, מה, תומר, מה יהיה? מה?
הרבה, הרבה מאוד.
יצא לך שרצית או שממש עשית כאילו להגיב לאיזה עיתונאי שאמר איזה שטות?
ברור, רק לאחרונה היה לי כזה סיפור, אבל אני... שמע, אתה יודע, חלק מההתמודדות זה להבין איפה אתה נמצא, להבין שזה ש... אתה יודע, אני ממש אומר את זה לעצמי, זה שזכיתי להיות עם מכבי חיפה בצ'מפיון וכל הדבר הזה, יש פלוסים ויש גם את המינוסים, אתה חשוף הרבה יותר לביקורות, הרבה יותר לאש, ואתה יודע, זה כן אני יכול לספר. אז באחד הפעמים דיברתי עם הדובר, והוא אמר לי משהו נכון, וגם עם המנהל קבוצה וגם עם אלברמן. ואמרו לי משהו נכון, תומר, אנחנו יודעים מה אתה, אנחנו רואים מה אתה עובד, לנו אתה מדווח כאילו את האמת, את הסיטואציה, ובתקשורת פשוט מופיע משהו אחר מסיבותיהם, אז אנחנו יודעים כאילו מה קורה, אז בינינו אין פערים בתוך המועדון, אז אמרו לי, פשוט תגדל לא שפל, ככה אמרו לי,
כן.
ואני מנסה, לפעמים מצליח, לפעמים לא.
אין מה לעשות.
Okay. רגע, אז בוא נשאר שנייה על השנים הקשות האלה בביתר,
עובר שנה קשה, בשנה השנייה כבר יודע לקראת מה להכין את עצמי, לומד יותר, קורא יותר, פשוט מזין את עצמי בידע, יודע מה צריך מבחינת תוכנית.
מתייעץ גם?
מלא, אני מאוד מאמין בלהתייעץ, כאילו בלשאול אנשים, לשאול קולגות, בפרטנטי להתייעץ, זה לא רק עם פיזיותרפיסט, זה גם להתייעץ, זאת אני אומר, בזמן לא היה לי תיגל, שהוא ותיק היה במועדון, אוקיי? אז בוא תסביר לי איך לנהל את זה. בוא תסביר לי מה נהוג, הוא היה עם שום אליפויות וזה. תסביר לי איך להציג את זה. לירן ליפשיץ, המון המון שיחות עם לירן, נוסע אליו, בוא תסביר לי איך, אתה יודע, איך כאילו לספר את הסיפור של השיקום. כי כשאתה בא למאמן, ואתה אומר לו, תשמע, זה אמצינג, 4 שבועות, הוא אומר לו, בלטות השבועיים. למה? כי הוא תמיד, מכמור, אתם גם יודעים את זה, הוא יגיד לך, שמע, בזמן שלי, שבועיים לקח, היינו בועטים בצקי חול, אבל זה לא היום.
כמה פיתחת על עצמך את המניפולציה הזאת שעושים על מאמנים מבחינת, נגיד עכשיו מישהו פצוע באמסטרינג, ואתה יודע, זה יהיה 4-5 שבועות נגיד, ואתה אומר לו, שמע, זה 6-7 שבועות לפחות, כאילו ברמה הזאת.
שמע, תתפלא, אני לא עושה את זה הרבה, כי אני, בגלל מי שאני, אני באמת רוצה להחזיר הכי מהר. לפעמים זה אולי קצת מסבך אותי, אבל אני בגישה שלי, אני רוצה להיות כאילו, זה ישמע מצחיק או אולי עזוי, אני כאילו בגישה שלי גם רוצה להיות הווינר שאני רוצה להיות בקבוצה של הווינרים, אז אני רוצה להחזיר הכי מהר.
הישגי, אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר. הרבה פעמים מאמנים, כאילו, באים סקפטים, אתה סתם, אתה אומר לנו, אתה אומר לי יותר זמן כדי שאחר כך זה, אבל אתה אומר, גם אני... קשה בכלל, כי אתה יוצא רע כשאתה אומר 8 שבועות על המסטרינג, אתה יוצא רע. ואתה לא רוצה אפילו במשפט הזה להגיד, אני מבין אותך.
ומצד שני, אם אתה אומר לו, שמע, 3 שבועות אני יכול להחזיר אותו, אתה לקחת משהו גדול על עצמך. אבל אני רוצה להיות בזה שיגידו, וואלה, תומר, אני רוצה להיות במקומות האלה. שיגידו, וואלה, איך החזרת אותו ככה ואיך זה. אני חושב מה שכן אני עושה ומנסה לעשות, זה אם אני לא רואה שאני, אם אני רואה שאני לא מצליח, אני כאילו מחשיב את עצמי מספיק גבר, כאילו לבוא למאמן, ייקח עוד שבוע, ייקח עוד זה. כאילו אני לא אלך ראש בקיר.
מתי אתה זוכר שהייתה איזה פעם אחת שנתת הערכה, כאילו, ועזוב, טעית, אבל כאילו, פדיחה, כאילו יצא...
פדיחה, פדיחה?
פדיחה, פדיחה. אני קורא לזה פדיחה כי זה, כי עוד פעם, אין אמת בדברים האלה.
לא, אבל אני לא חושב שהיה לי פדיחה ברמה שאמרתי X ויצא משהו אחר לגמרי. אבל כן היו מקרים שהאמנתי שבשלושה, ארבעה שבועות אני אחזיר, אבל אחרי שבועיים כבר הבנתי שלא. לא היה לי, אתה יודע, באמת אני אומר, לא היה לי פדיחה ברמה שכאילו הגעתי עד לבאר ופתאום, מה, אני לא יכול לשתות בכלל, זה בכלל לא הכיוון. כי מהר מאוד אני מרגיש, יש לי יעדים שאני מציב. ועד אם אני רואה שאני לא קרוב לזה, עכשיו זה ברמה שאתה יודע, יעשה לך לנקע קרסול, יעשה לך קפיצה מקופסה נגיד, שהמאזינים יבינו כאלה, על הרגל אחד בלי כאב. עכשיו, אם אני אמרתי שבועיים וחצי, ואחרי שבוע הוא לא עושה לי זה, והוא אומר לי, לא כואב לי, אני ישר בא למאמן, שמה נראה לי זה ייקח עוד. אני ישר כאילו... מעדכן את הדבר.
אתה יודע, החוש הזה אצל פיזיותרפיסטים זה משהו שאולי זה קצת דומה לשחקנים שאנחנו לפעמים שואלים. מתי נגיד נולד, לא יודע, רן לוי היה פה, די עשה, לא משנה. מתי נולד השחקן הזה, כאילו שהוא מקצועי יותר, שהוא מבין את, ה, את, ה, את, ה, את מה שהוא עושה, ולא רק בא, אתה יודע, כמו שטל בן חיים אמר לנו שהוא בא, שם נעליים ומשחק. כאילו זה לא עובד ככה, הוא הבין באיזשהו שלב, שזה לא מספיק. כאילו, מתי אתה פיתחת על עצמך את ה... כאילו, נולד תומר בסן, האישיות הזאת עכשיו שגם מנהלת מועדונים.
אני חושב שזה נולד בשנה השלישית או הרביעית שלי בביתר, שהרגשתי שפשוט אני בזון. זה המילה. אני בזון, הרגשתי שזהו, אני במטריקס, אני שולט אבסולוטית על השחקנים, אני יודע מה אני רוצה. זה לא משנה לי עכשיו... איך המאמן יבוא לי, כמה הוא דרוש ממני וזה, אני אצליח לעשות את זה בדרך שלי, וגם כאילו דחיתי בשבוע, שבועיים את החזרה, אבל השחקן יחזור בטוב. כאילו הרגשתי שאני יכול להכיל את הלחצים מצד המערכת, מצד הדברים האלה, ועד עד היום כאילו אולי רואים עליי שאני לחוץ, רואים עליי שאני, לפעמים קוראים לי מבועל, כי אני בן אדם של רגש. אז אתה מבין, עד עכשיו אם אני באיזשהו פינה עם שחקן, שאומרים לי, השחקן הזה חייב לשחק, אז השחקן ירגיש שאני באיזה פינה איתו, אבל אני כבר מספיק שולט לדעת איך לצאת מזה, גם אם זה לא ישחק, וגם אם הוא ישחק את המינימום שהוא לא ייפצע לי ולא יחמר לי.
אתה פה מעלה הרבה נקודות שאני הייתי רוצה להרחיב אותם, אבל מה, בכלל, מה אתה חושב על השיטה הזאת? איך אתה מרגיש עם השיטה הזאת של ה... יש את הציפייה הזאת בספורט שתיתן זמן. איך שהוא נפצע, תן לי זמן, מתי אני חוזר. איך אתה עם בכלל עם הקונספט הזה?
אני אגיד לך את האמת, שמעתי הרבה שאומרים לא, אני כן מתחבר לזה, אבל בתנאי אחד אני אומר, שתקשיבו לי, תקשיבו לי, תבינו שלי, לפיזיותרפיסט הראשי של הקבוצה, אין אינטרס חוץ מאשר להביא לכם את הסגל מלא. זה האינטרס החיידי שלי, בשבילי סגל מלא, זה שלושר. אתה מבין?
כן, כן, זה הניצחון
שלך. זה הניצחון שלי. אז אם אני אומר שלושה, ארבעה שבועות, אז תאמינו לזה שאחרי שעשיתי את כל השקלול, וכל הדרישות של המועדון, משחק ליגה, משחק עונה, הכל.
כן, כן. הכל. לא, אני אישית תמיד הרגשתי שכאילו, תמיד הייתה לי את התחושה של, אני לא באמת יודע כמה זמן זה ייקח. אני תוך כדי, כמו שאמרת קודם, אולי אפשר תוך כדי הזה, כל השיטות האלה של על כל סנטימטר קר הזה, שבוע,
לא, אבל זה צבר לאט זה מניסיון, זה אתה צובר לאט לאט מניסיון, אם היית מדברת בשנתיים הראשונות, שלוש, לא הייתי כזה, הייתי בא לדוקטור פרנקל, הוא אומר לו, כמה זמן?
כן, תגיד לי אתה.
כן, כן, כמה זמן? היום כאילו, אתה יודע, רק בדברים, נגיד, תביא לי שברים, תביא לי זה, אז מה הרופא אומר, מה פה, זה כבר סבבה, אבל לפציעות שריר וזה,
אני פשוט, אני אישית לא אהבתי את זה, אם מישהו לא היה שואל אותי, הייתי מאוד שמח שלא שואלים אותי, כי אז אני לא צריך לתת זמן, אתה מבין? זה היה המצב. אז לך אין בעיה עם זה, לא היה לך, כאילו אתה מרגיש שאתה כאילו יודע להעריך מההתחלה כמה זמן זה ייקח, וגם בדרך כלל בסדר, מצליח לקלוע?
כן, בדרך כלל מצליח לקלוע, אני עוד הפעם, אנחנו מדברים על פציעות, שמה שנקרא...
השכיחות.
השכיחות, כן, זה המילה. לא על המורכבות, לא על דברים שדורשים התערבויות חירורגיות, שאנחנו יודעים שיכול להתפתח דלקת ודברים כאלה. משהו שגם אני שולט בו באופן אבסולוטי בידיים שלי.
וכמה קורה לך ששחקן חוזר, אתה כאילו נותן את האור הירוק לחזרה, אבל אתה, מה רמת הפחד, הלחץ, החרדה שלך במשחק הראשון שלו, בדקות הראשונות?
מאוד מאוד גבוהה, בעיקר, בעיקר אם עשינו קיצורי דרך, ולפעמים בקבוצות עושים קיצורי דרך, וגם את זה אני מבין. אני לא חי בעולם שכאילו אומר, אתה יודע, לפעמים אני מדבר עם כאלה שלצערי הם לא בקבוצות, ואז הם אומרים, כן, אז תעשה לו 10 אימונים עם ספרינטים וזה, אבל זה לא עובד ככה. אם המאמן רואה 3 אימונים, את השחקן נראה 100% ורואה ב-GPS הכל 100%, והשחקן אומר לו, אני 100%, אני יכול לשחק. נגמר. השחקן הזה ישחק. עכשיו אתה צריך לראות איפה אתה עושה כאילו מה שנקרא את הווליום, אני אומר. פחות דקות, פחות זה. זה ההתערבות. אז פה אני, מה שאני מנסה, קודם כל החרדה שלי מאוד מאוד גבוהה.
מבועל, כמו שאמרנו.
כן, לא אשקר. אבל כאילו, אני מנסה להוריד את זה על ידי זה שאני מערב את המאמני כושר. אני מאוד מערב אותם. אני רוצה עוד זוגות עיניים.
Mm-hmm. בוא נדבר אז באמת קצת, אם כבר נכנסת לזה, נדבר קצת על העבודה במכבי חיפה, שזה, אם לא המועדון הכי גדול, אז השני הכי גדול. לא רוצה לך. עזוב, אני לא רוצה. לא רוצה. לא, עזוב.
הכי גדול. בוא נקליט את הפרק גם במאי.
כמה שצוות אתם ברפואי?
ברפואי אנחנו שני פיזיותרפיסטים, עוד מעשה קבוע ועוד מעשה שמגיע 4-5 פעמים בשבוע. אנחנו בדרך כלל 4.
ורופאה.
ויש לנו רופא אורתופד, שהוא כאילו מנהל את כל התחום מול רמב״ם.
אוקיי.
חיפה זה מאוד קשור אחד בשני.
כן.
ויש לנו עוד רופא כזה פנימאי שעובד אוקיי. איתנו.
מגניב. אז תתאר לנו קצת את העבודה שלך, כאילו איך נראה בוקר, נגיד אימון בוקר, איך נראה אימון בוקר.
את השגרה.
את השגרה וקצת את העבודה מול הצוות המקצועי, שזה היום ברק בחר ודרור שמשון ו...
ואורי הראל, אבל בוא נפתח את זה, כי זה מאוד יפה במכבי חיפה בשנים האחרונות.
לך על זה.
כי זה גם גיא צרפתי וזה גם גיא וייזינגר. איך זה עובד? אז בעצם מגיעים, אתה תמיד תגיע, אם נגיד האימון 11-10, אתה תגיע שעה וחצי, שעתיים לפני כולם, ואז השחקנים יבואו, אוקיי? עכשיו בואו נעשה הפרדה בין תחזוקה של כל הסגל לבין הפצועים. בדרך כלל את הפצועים שאנחנו יודעים שהם, צורך העניין שאנשים יבינו עכשיו, נגיד סוף, שהוא אחרי שחזור נגיד אכילס, אז אתה תביא אותו לפני כולם. כי אתה יודע שהוא צריך משהו מאוד ספציפי, מאוד את הזמן שלו, אז אתה תביא אותו לפני כולם, ואת כל הסגל...
מה זה אומר לפני כולם? שעתיים נגיד?
כן, שעתיים לפני כולם בערך. הוא יקבל את הטיפול שלו, רגוע יותר, כי מה שדיברנו על חדר הלבשה, יש הרבה לחץ, הרבה צחוקים, הרבה רעש. אתה רוצה אותו להיות יותר ממוקד. אחרי זה מגיעים כולם, אוקיי? אני, מה שעשיתי, הבנתי שגם בתל אביב, לוח, אוקיי? כל שחקן מגיע, רושם את המספר שלו אצל מי שהוא רוצה.
מהמטפלים.
מהמטפלים. החלוקה שדי אני כאילו עושה אותה, זה אם אתה צריך מה שנקרא עיסוי, כללי, רק חימום כמה דקות, עדיף שתלך למעשים. אם אתה עכשיו סובל מכאב נקודתי, בעיה, משהו יותר ספציפי, משהו שאתה מרגיש גם שיכול להגביל אותך עכשיו ממש באימון, תגיע לפיזיותרפיסטים, אוקיי? עכשיו, זה יישמע מצריק, אבל האימון מתחיל כבר ביום שלפני. זאת אומרת שאנחנו בכל יום לפני עושים דוח, שממש עליו אנחנו מכינים אותו מסודר, מי אפילו ברמת הספק זהיר לעשות אימון מלא. אתה מבין בדברים האלה. ואז אנחנו מגיע, בעצם שמגיעים לאימון, אז נגיד היה לי בן אדם עם ספק קטן, ועכשיו אני מרגיש שעלה לו הספק, אז אני לא צריך להגיע לברק כבר. כי ברק ראה את כל הנתונים. אני יכול ללכת לדרור. או, רגע, אני...
רגע, זהו, אז מתי אתה שולחת את הדוח בלילה, נגיד, בערב?
כן, בערב, בערב שלפני.
כאילו, זה סתם מעניין אותי בקבוצת וואטסאפ, או שיש לכם...
באימייל של כולם, מי שמנהל את השליחה עצמה זה אורי הראל, הוא מוסיף לדוח, יש את הדוח הרפואי, העמוד השני יהיה של ה-GPS, הוא ביחד משקלל גם נתוני עייפות, ואז בעצם למאמן הוא יודע בדיוק מ-100% לאימון, מי בספק ומי אפילו עם, אתה יודע, אנחנו אומרים רגישות, שהוא לא 100%. עכשיו, תמיד יגיע שעה לפני האימון, גם שכבר אתה בתוך הטיפולים, אתה בתוך הבלגן, יגיע מאמן כושר. ואז הוא בא אליך עם הרשימה, הוא כבר מסומן לו מי כאילו בצהוב, כאילו מי הוא בספק לאימון. ואז הוא בא ומדבר איתך, אוקיי, עכשיו בדקת אותו שוב, מה אתה רואה, מה אתה זה. ופה הדבר היפה שבצוות היום במקצוע של מכבי חיפה, אפשר לדבר על כל מרכיבי האימון, ממש. אפשר להגיד, אוקיי, שתוריד לו במשחקונים, או במשחקון תעשה אותו ג'וקר, וטקטי שיעשה חופשי. אתה נכנס בעצם לתוך מקום שלי בתור פיזיותרפיסט, לא היה, בעשר שנים של קריירה, לא היה לי את המקום הזה.
כמה אתה מרגיש שזה חשוב, המעורבות שלך?
וואו, וואו, זה חשוב סופר, בעונה כזאת עמוסה בשלוש שנים האחרונות, שאתה יכול להוריד, פתאום אתה יודע, השחקן להוריד אותו מאיזשהו חלק, שאתה יודע שהם עושים שם מתגברות. עכשיו, זה לא כאילו עונש, והמאמן לא רואה את זה כאילו השחקן החסיר אימון. הוא בסך הכל שומר עליו, בשביל לשרת את המטרה הסופית, להגיע למשחק עם סגל מלא.
אגב, העניין הזה של שימוש במתווך, מאמן כושר, אל בינך לבין המאמן, אתה אוהב את זה? היו לך מקרים שזה לא היה ככה, שהמאמן דיברת איתו ישירות?
עד שהגיע הצוות של ברק, וגם עם הרן שדו, זה היה לי ככה, חייב להגיד, בשנים הראשונות בחיפה, אז אני תמיד הייתי זה שצריך לדבר עם המאמן, ולהפך, רוב מאמני הכושר שעבדתי איתם, היו אומרים לי, לך תגיד אתה למאמן, כי הם לא רצו להיכנס לאימות הזה. כן. שהאימות הזה, זה משהו שהיום אני לא מצליח להבין איך יש אותו בכדורגל.
אני רוצה לשאול אותך משהו עכשיו, כי אתה עובד בקבוצה גדולה, ועם טכנולוגיות ותקשורת וכל מה שאמרת, וזה מדהים, וזה כיף. אבל הרוב הוא לא כזה. הרוב הוא לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הרוב הוא מכבי פתח תקווה, הפועל
באר שבע. הייתי שם.
בגלל זה אני שואל אותך, מה אתה יכול לתת טיפ לפיזיותרפיסט עכשיו שהולך לקבוצה קטנה, קבוצה בליגה לאומית, בתקשורת, בניהול עומסים, איך לעשות את זה? איך לעשות את זה מבחינה שאין לך את הטכנולוגיה, ואין לך כנראה את התקשורת והרמה של המאמנים היא גם לא גבוהה מדי.
לא, תראה, יש פה טען. קודם כל, הפיזיותרפיסט חייב להיות בקשר קצת, קצת, קצת. קודם כל, פיזיותרפיסט, עכשיו אם אני שומעים את הפיזיותרפיסטים צעירים, צריכים להבין משהו. הם לא מאמנים. למה אני מתכוון? יצא לי לפגוש כמה אנשי מקצוע פיזיותרפיסטים שהתנהלו קצת בדיסטנס. אתם לא מאמנים כי אתם צריכים שאפילו, אתה יודע, אני אספר לך סיפור, היה לנו שחקן בחיפה, שאתה יודע, נולד לו ילד, והוא היה עייף, הוא לא ישן טוב בלילה, כמה לילות, והוא בא ודיבר איתי כחבר, אבל ראיתי את העייפות וזיהיתי את העייפות, ואמרתי למאמן, לברק, והוא הוריד לו, כי הוא קלט שהוא עייף. עכשיו, אם לא הייתי ברמה הזאת, זה היה, אתה יודע, מתפספס. אז פיזיותרפיסט קודם כל.
בוא נגיד ככה, היו גם שחקנים שבאו ואמרו, תקשיב, אני אתמול בלילה יצאתי לבלות, אז זה אני אגיד, אוקיי?
אני עוד שמה.
תעזור לי, תעזור לי.
היית איתם ביציאה בגלל זה.
זה רק בהתחלה. לא, אבל כן, זה גם, זה אפילו. אוקיי, שיחה, חטאתי.
לא, זה רגע מאוד. זה האמת גם, גם כמה אלה סיפורים יש. אבל בקיצור, הפיזיותרפיסט צריך להיות, להבין שהוא צריך להיות חלק מהקבוצה, שהשחקנים ירגישו ביטחון לבוא אליו, לדבר איתו על הכל, שזה יהיה פתוח. אחרי זה, הפיזיותרפיסט צריך להתחיל לשאול את השאלות הנכונות. זאת אומרת, אתה צריך להבין מה אתה מחפש. אתה לא מחפש עכשיו, מבחינת העייפות, האם כואב לו הראש או האם כזה, אתה מחפש להבין ואיך אתה מרגיש בגוף. ובוא רגע, ואתה מותח אותו, נגיד, תמיד לך, ואיך אתה מרגיש את האורך שכואב, לא כואב, אתה מנסה להבין מהר מאוד מקסימום אינפורמציה יעילה, שיהיה לך מה לעשות עם זה. אחרי שאתה עושה את זה כמה שיותר מהר, אתה צריך לעשות שיחה ראשונה, ואני כל שנה, מהשנה השנייה שלי שסיפרתי לכם שהבנתי, הייתי עושה שיחת תיאום ציפיות עם המאמן. אוקיי? גם אתה יודע, ועברתי מאמנים יובל נעים ואלי כהן השריף, מאמנים כאילו שאתה...
של פעם.
כן, אתה בא ואתה אומר להם משהו וכאילו... תתקדם, חבר, תתקדם. יובל אומר לי, צא לפרסומות. יובל אומר לי, צא לפרסומות. אבל אתה צריך לעשות איזשהו עכשיו, קודם כל הם יתפסו אותך כמקצועי. הם יבינו שאתה בא ממקום מקצועי, והם ישר יכבדו את זה. ודבר שני, אתה פתח את הדלת. פתח את הדלת, שבעצם אתה תיכנס אליה, וכמה שזה קשה להיכנס בדלת הזאת, ולפעמים זה מפחיד, לבוא להגיד למאמן, שמה, הוא לא יתאמן עכשיו יומיים, זה מפחיד, יש בזה איזשהו אלמנט כאילו של חוסר נעימות, ואתה צריך להיכנס, ולהגיד לו, ולהסביר למה, ותמיד לסיים במשהו אופטימי. תמיד לסיים, תקשיב, תן לי אותו עכשיו 3-4 ימים, שינוח שבוע, אתה תרוויח אותו לשאר העונה. אין מה לעשות, ככה זה, אתה צריך לתת להם מה שנקרא מקל והגזר.
כן. כמה פעמים שחקנים השתמשו בך כדי לברוח?
וואו, וואו, וואו. לא יכול לדבר על זה אפילו. לא, לא, אני לא רוצה לחשוב על זה ככה. לא רוצה לחשוב על זה ככה.
אבל זה קורה. האמת שאני שואל את הדברים האלה, לא כדי להוציא את זה, אלא כדי באמת שאנשים יבינו שההתנהלות של צוות רפואי, גם מאמן כושר אגב, אותו דבר, אל מול שחקן, היא צריכה להיות מאוד מאוד מאוד, מצד אחד רגישה, ומצד שני מקצועית, כי לדעת שהשחקן הזה עכשיו באמת לא מרגיש טוב, כמו שאמרת על ההוא שלא ישן, או שזה מישהו באמת יצא, אגב, מבחינתי זה אותו דבר, הוא לא ישן, הוא לא נח טוב, אז הוא לא יכול לעשות אימון כמו שצריך, אבל יש פה בעיה אחרת, אתה מבין מה אני אומר?
שמע, אני אתן לך את זה גם בקטע השני, היותר קשה, וזה, אגב, זה קורה יותר, אני לא יודע מי
שמאמן.
זה, שמאמן מנצל את המצב הרפואי, מול הצחקן, ופתאום הצחקן בא אליך ואומר לך, תגיד, אתה אמרת למאמן, ככה וככה וככה? אתה אומר, לא, לא אמרתי את זה. סך הכל אמרתי לו שזה עולה עם חבישה של נקע בקרסול, והוא הציג לו את זה כאילו, הוא לא יכול לרוץ. וזה הרבה יותר קשה. כי מה שקורה בך ואין לשחקן, כמו שאמרנו, אתה חבר, אתה יכול לדבר איתו.
אתה מבית האימון.
מול המאמן, אתה לא יכול. כן. כי המאמן זה האוטוריטה.
כן. איך אתה מתמודד עם הדילמה הזאת של האינטרס של השחקן מול האינטרס של הקבוצה. אתה יודע, מקרים גבוליים כאלה שהמאמן אומר, אני חייב את השחקן הזה, והשחקן אומר, אלו, יש לי קריירה, אני לא רוצה עכשיו לסכן את עצמי.
אז יפה, שאלה מצוינת. אני תמיד, קודם כל, יהיה באיזשהו מקום באמצע, אבל אני אקבל כמה שיותר החלטה מקצועית, ואם, עוד הפעם, אם זה מול השחקן, זאת אומרת, היה לנו מקרה שאני חשבתי ששחקן יכול לשחק. כן, לא נדבר על איזה משחק וזה, ואמרתי את זה למאמן. וכשדיברו עם השחקן, הוא...
לא רצה.
כאילו לא, כן, לא נגיד לא רצה, הוא אמר, אני לא יכול.
כן.
כן, הכל בסדר. ואני באתי לשחקן וניסיתי להסביר לו, פרינה מקצועית, רפואית, פיזיותרפיה, אוטופדית, למה אני חושב שכן. ברגע שאני התנהלתי אותו מקצועי נקי, אז אני שקט. ואז אמרתי לו גם בסוף, מה שתחליט, אני איתך. מה שתחליט, אני איתך, בוא ניכנס יד ביד למאמן, כדי שלא יהיה אי-הבנות. אבל אני תמיד אשים על השולחן.
אתה משקף גם את הסיכונים אבל? אתה גם אומר להם?
חד משמעי. ברור, ברור, ברור. תמיד אני משקף את הסיכונים, כי לשחקן, מבחינת אתה יכול אחרי זה להיות משבת חודש, חודשיים, כאבים, אחרי המשחק, ולצוות, תקשיב, אתם יכולים אחרי זה לאבד אותו ולגרר לניתוח. תמיד אני שם... אני, אתה יודע, יום אחד שאל אותי, כן פיזיותרפיסט צעיר, כאילו, איך אני מחזיק הרבה שנים בתוך הדברים האלה, ברוך השם במקומות גבוהים. אז כי אני תמיד אמיתי. אני אומר, קודם כל תהיה אמיתי. לא תמצא, אתה יודע, שאלת אותי על פדיחות, לכולם יש פה ושם דברים קטנים, אבל לא תמצא מישהו שאמרתי לו X, ולמאמן אמרתי Y. אתה מבין? זה אפס. זה אפס, וזה מה שכאילו, תמיד אתה תהיה באיזשהו מקום, גם אם תעשה טעות, אז ידעו שאתה מקצועי, שאתה לא כאילו בא ומזגזג פה לאנשים.
כן.
קרה לך שרבת עם מאמנים בקטע של הגעת, זה הגיע להם ממש...
אני לא יודע אם אפשר לדבר על זה, לא יודע אם אפשר לדבר על זה.
אפשר לדבר על הכל, נימי בסוף יפתח גם את הסיפור האישי.
באמת.
כן, הגעתי גם עם מאמן זר. עד היום, להגיד את האמת, אני לא יודע איך הגעתי איתו לזה. וגם הגעתי למשהו די מוזר, הוא נתן לי עונש, הרחיק אותי מהספסל למשחק אחד.
לא מאמין לך.
כן.
ובגדול, על איזה רקע זה החיכוכים האלה?
על הרקע הרפואי, הוא חשב שאני מוותר. אני יכול להגיד את סיפור אחד, כי הוא כבר פרש, נגיד, זה היה גל אלברמן, שאל אותה אוגלן דפורמטי, אתם יודעים את זה, בתל אביב. ובעצם היו שם כאבים חזקים, וזה רק הסתבך לו וכזה, וגם אגב, הוא פרש מזה בסופו של דבר, ואני כאילו, אתה יודע, אמרתי למאמן כל הזמן, הוא לא יכול, הוא לא יכול, זה לא מתקדם, והוא מאוד מאוד כעס עליו באיזשהו מקום. הוא מאוד התבאס ממני, התאכזב ממני, ואז הוא חשב, בגלל אולי שהאופי שלי, הוא חשב שאני כאילו בחרתי בצד של השחקן, שזה לא נכון בכלל, כאילו. ואז פתאום הוא התעצבן עליי, והחליט החלטה שהוא החליט. וזה היה די... די מוזר, כן. וזה גם מאוד פגע בי.
בכלל, כל העניין הזה של מערכת יחסים עם מאמן ותחלופה של מאמנים, איך אתה חווה את זה? איך אתה מרגיש את ה...
פעם זה היה לי יותר קל, היום זה יותר קשה. למה זה היה לי יותר קל, אגב? כי הייתי יותר בוסרי. הייתי יותר...
מנותק רגשית, אתה רוצה להגיד?
לא,
אני יודע מה הייתי... מתכוון. שמה?
אני חושב שאני יודע מה אתה מתכוון, אבל...
אני כאילו הייתי... היום אני מאוד יודע מה אני רוצה לעשות, יש לי מאוד דרך, יש לי מאוד משהו כבר משלי. תומר, כאילו, לא רוצה
לדבר. אל תשנו לי, כאילו, את מה שעשיתי פה.
אתה מפתח סוג של, אני מניח, ולא בקטע רע, סוג של אגו וביטחון עצמי מסוים.
אני לא יודע אם זה אגו, אבל זה הביטחון העצמי בדרך שלי.
אגו טוב, לא אגו רע, לא אגו, אתה מבין, אמונה בדרכך, כן.
כן, ופעם פחות, אז הייתי יותר, אתה יודע, כל שינוי שמאמן היה רוצה, פעם המאמן, בא אליי, תחשוב שהיום אני ציגו שזה יקרה, ככה הביא לי את הדוקרנים האלה לבדוק חומצת לקטת, אמר לי, אתה באימונים, הוא מודק חומצת לקטת. אמרתי לו, בחיים לא עשיתי את זה. זהו, זה מה שאתה עושה פה מהיום. איפה הפיזיותרפיסט יעשה את זה ככה, מהרגע להרגע? ואני אומר, זה היה בקבוצה גדולה, דוד לבד. אז כאילו, היום, אתה לא יכול לבוא אליי ככה. היום אני רוצה להאמין שאני משדר איזה משהו, אני לא רוצה להשתנות, אני לא רוצה עכשיו להיות מהפיזיותרפיסטים האלה, שכאילו אומר משהו בשביל לרצות מאמן. אתה מבין? אני רוצה להיות איזשהו אמת מקצועית בתוך המועדון, ושכולם ידעו שכאילו אתה הולך לתומר, אתה תשמע את האמת, לטובה או לרעה. ולפעמים, מהצד של השחקן זה לרעה, כי אני אגיד, הוא כן יכול, הוא יכול למשוך יותר, ולפעמים מהצד של המאמן זה, אני אגיד, הוא לא יכול.
תגיד... מה יותר קשה לך, בוא נגיד ככה, לטפל בפציעה מאוד 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 מורכבת, או לטפל במישהו עם אישיות מאוד מאוד מורכבת?
ברור שאישיות. שאלה קלה.
כן?
שאלה מאוד קלה. אישיות מאוד מורכבת, בטח בכדורגל ובקבוצות גדולות שמערכת הלחצים היא עצומה, ובאמת אני אומר, עד שלא יחוו אותה מבפנים, אז זה מאוד 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 יכול לשנות לך את השיקום בלי שקרה שום דבר. לדוגמה, סיפור, היה לי שחקן שכבר הלך לחזור. אני אומר לך, כבר היה, אתה יודע, כבר לא בידיים שלי, הוא מאמן לכושר וזה. כותרת, אין לך שום קשר לזה, כותרת, XY, חוזר למשחקים עוד שבוע, שבועיים. לא, אתה יודע, אני בקליניקה הפרטית, מטפל, אתה יודע, כבר במקום אחר, לא באימון. מה זה ההודעה הזאת? מי הוציא את ההודעה? אני עוד לא חוזר, אני עוד לא זה. בום, חזרתי איתו אחורה, בלי שבכלל היה לי קשר לזה. למה? כי הוא נלחץ, כי באישיות שלו, משהו עם עצמו הוא עבר. אתה מבין? עכשיו מה תעשה? תלך איתו ראש בראש, לא תלך. אתה צריך להטיב את עצמך לדברים האלה.
תגיד, מה בעיניך האינדיקציות לצוות רפואי טוב, או לצוות רפואי שכושל, נכשל בקבוצת כדורגל. לפי מה צריך לשפוט צוות רפואי?
קודם כל זה יישמע מצחיק, אבל אני מאמין בזה, וזה לא מתחיל בקטע המקצועי. חברות. אמיתי אני אומר לך, ולמה זה? ברוך השם פה...
חברות של בין מי למי?
בצוות הרפואי. קודם כל, בין כל הצוות הרפואי, בעיקר בצוותים המטפלים, פחות עם הרופאים, לא בקטע שהרופאים לא קשורים, פשוט בגלל שהם כל הזמן בתוך החדר טיפולים חיים ושומעים הכל. Mm-hmm. עכשיו, כי אני שומע סיפורים בצוותים אחרים, שאם שם יש בין המטפלים דיסוננס או אגו או דברים כאלה, כמה זה מפרק מבפנים. וקודם כל, עוד הצוות הרפואי מגובש, וזו ההזדמנות שלי לפרגן לצוות שלי, שהולך איתי 6 שנים, שזה סרגי קוטוב, מתחת ושי. אוקיי? אז הכל יהיה בשליטה. גם אם לא יצליח 100%, אתה שולט בזה. גם חשוב לדעת לשלוט בטעות. אוקיי? כדי שהשעון, כי אתה, כל טעות אתה יכול, כמו כדור שלג, להתגלגל, לעצור אותה בזמן.
כן.
עכשיו, אחרי זה התקשורת. אתה צריך להעביר את האינפורמציה לכל אחד ואחד. זאת אומרת שגם אני אומנם פיזיותרפיסט ראשי, אבל אין מצב שהמעשה לא ידע בדיוק מה יש לו אותו שחקן. אין מצב כזה. זה לא אומר שהוא אחראי, זה לא אומר שאני מפיל עליו את ה...
שידע.
את
ה...
בדיוק. וגם מהצד השני, גם יש את הסדר שאינפורמציה לא תזלוג החוצה דרך הצינורות שאנחנו לא רוצים. זאת אומרת, אני לא אצפה שאותו מעשה ילך לדבר עם ברק ואסביר לו על הפציעה ככה וככה וככה. Yeah. או אני לא אצפה שאותו מעשה יגיד לאותו שחקן, שמע, אני חושב שתחזור עוד שבוע, עוד שבועיים, שבעצם אני בראש שלי, יש עוד שלוש.
כן. אני דווקא התכוונתי, על פי איזה קריטריונים היית רוצה שישפטו אותך, או את הצוות הרפואי שלך, מצד האוהדים, התקשורת, המאמנים. זאת אומרת, איזה דברים שיבחנו, לעומת מה שכן עושים כיום? אתה מבין מה התכוון?
בטח. עד הייתי רוצה שיבחנו אותנו, שלך, ש...
כן, יבחנו אותנו, יעריכו אותנו.
כן, על אחד, על ההבחון, אוקיי? זאת אומרת, שחקן הגיע, אמרנו X, כמה אנחנו קרובים למה שאנחנו אומרים? ואני עוד אחד שאומר לכם, אני כן מכניס זמנים למשוואה. אני לא אחד שבורח מזמנים.
אבל שלא יקרה מצב שאמרת, יש לו בטיחה ברצועה הפנימית, ובכלל משהו חמור יותר או זה. כן. שלא תפספס.
בדיוק, אבל כאילו, אם... כן, חד משמעית. בדיוק. אתה יודע, דווקא פה יש לי מקרה, כן, דווקא, אתה יודע... עם דניאל זה שהיה לנו בקריית שמונה, נדבר על זה כי כבר ברוך השם זה עבר, אז עוד בדשא, אתה יודע, בדשא, שהוא כבר למטה, אני ומיכל, דוקטור מיכל, אומרים שאתה יודע, כבר בזה, שמו חבר'ה, תתכוננו כבר, שימו בראש, יהיה פה צידית. והשחקן עוד לא התקלח.
כן.
אתה מבין? עוד בנסיעה באוטובוס, חבר'ה, זה יהיה ככה וככה חודשים, בדברים האלה. אם אתה צודק, אם היינו אומרים את זה, ואז אחרי זה אתה מגלה בכלל משהו אחר, זה פדיחה. זה אני מסכים איתך, פדיחה. אם אני, עכשיו דבר נוסף, שיקום, אוקיי? יש משהו שאני מאוד גאה בו, שעשיתי במכבי חיפה. וזה לא חלילה, לא רוצה שישתמע, לא חלילה לפגוע בהיסטוריה. לא רוצה בכלל שאובן. כשאני באתי למכבי חיפה, אחד האנשים הראשונים שהתקשרתי להם, זה עידן ורד ולדקל קינן. למה? כי הם היו שם עמודי טווח בזמנו. ושאלתי אותם, והחליפו שם ארבעה פיזיותרפיסטים לאורך איזה 4-5 שנים, שהיו מעולים, אבל החליפו מסיבות כאלה ואחרות. ואני שאלתי, מה אני צריך לעשות בשביל לשנות? והם אמרו לי, תומר, תשתלט על העניין של הטיפולים והשיקום, כי כולם הולכים למלא מקומות. כולם מתפזרים.
יוצאים מהמועדון.
כן.
אוקיי.
ואני יכול להגיד לך שבאופן כמעט אבסולוטית, כי עדיין יש לי זליגות וכל זליגה אני יודע הכל, אבל אחד משמעית בחיפה היום יודעים השחקנים, יש להם בית, יש להם כתובת לטיפול, לשיקום, הם מרגישים ביטחון, הם יודעים שהם יוצאים לו תהליך, גם אם זה ייקח קצת זמן, הם יחזרו בטוב. יש להם את כל המענה המקצועי, ומבחינתי זה אחד המרכיבים הכי חשובים.
כן.
תגיד, מה ההצלחה הכי גדולה שלך? זה? ההשתלטות הזאת, או שיש לך איזה שיקום מדהים שאתה ככה הכי גאה בו?
לא, זה שתי דברים שונים. אני אגיד לך למה, כי אני מאוד גאה ב... אתה יודע, אתה יודע שהצלחת, שעזבתי את ביתר ירושלים, אומר לך את האמת, אני קיבלתי הודעות כאילו הבאתי אליפות, כאילו עשיתי איזה משהו גדול, ובאותה שנים לא עשינו כלום. אבל כמות ההודעות שקיבלתי מאנשים מהמועדון, ומשחקנים ומאוהדים, עכשיו אתה אומר לך, לא יכול להיות, מה... מה עשיתי? וכמות האהבה שאני עדיין מקבל עכשיו, כאילו, גם מיועדים ופתאום הודעות, אתה יודע, שאומרים כל הכבוד, כל זה, אז זה אומר לי שאנשים כן באיזשהו מקום רואים את העבודה שאנחנו עושים שם. אומנם אני מקבל את זה, כי גם אני, אתה יודע, אני מחזית, אבל זה כל הצוות שלי. כאילו, ברור לי מה אנחנו עושים. אז כן, בשבילי זה הצלחה מאוד גדולה. לגבי שיקום, אוקיי, היו הרבה שיקומים, גם בביתה וגם בחיפה, שאני מאוד מאוד כאילו גאה בהם. שממש אנשים לא האמינו ויצאנו מזה. ו...
תן דוגמה.
וואו, יש כל כך הרבה. יש כל כך הרבה, אתה יודע... לא יודע אפילו מאיפה להתחיל.
אחד, מישהו ככה.
תשמע, לא, אני מנסה לחשוב על משהו שהוא לא צולב את הרגיל.
לא, שיקום קשוח כזה שבשיניים בסוף.
תראה, אז זה, אתה יודע, הוא כל כך, רק בגלל שאני יודע שהוא אוהב אותי, הוא כן ייתן לי קצת לדבר על זה, זה נגיד ג'אבר. ג'אבר עכשיו, זה אנשים לא מבינים את מורכבות הפגיעה. אני אתן רק את הכותרת, היה לו שבר תפיסה בראש הירך, אוקיי? שהיה לו את התופעות של ההחלמה, אוקיי? מה שהוא עובר שם מבפנים במפרק. וזה היה שיקום מאוד מאוד מורכב, כי כל פיזיותרפיסט או איש מקצוע יודע כמה מורכב מפרק הירך. כמה קשה לגעת בפנים, כמה קשה לנו כפיזיותרפיסטים להשפיע על המפרק עצמו. ומערכת הלחצים מסביב עצומה, ושאלות, ולמה ואיך. וברוך השם, אנחנו מגיעים עכשיו לישורת האחרונה, ואתה יודע, השחקן אתמול אמרו לו כבר, די, תרגיע, אתה אוכל פה את האנשים. מה שאמרו לו ככה, תרגיע כבר. אתה מבין, אז בשבילי, אני יכול להגיד הרבה יום שג'אבר יחזור וזה יקרה בקרוב, זה יהיה בשבילי איזה יש אחד חזק כזה. וזה רק בגלל שזה יושב לי כאילו, אתה יודע, לאחרונה, היו עוד מקרים כאלה.
כן, תגיד, מה הרגע הכי מרגש שלך? כל הקריירה, או לא אחד, או מה הרגע...
שמע, אבל זה לא קשור כבר
לציון. לא חייב להיות מקצועי.
זה לא... שמע, האליפות, חד משמעית, האליפות הראשונה...
לא ליגת האלופות?
והצ'מפיון. אבל האליפות הראשונה, אתם יודעים... פה אני אדבר כי אתם חברים.
אני זוכר משפט שהוא אמר לי, אני לא עוזב את הכדורגל, עד שאני לא לוקח.
אני זוכר גם, שחקנים אמרו לי.
אז אמרתי לו, תומר, בוא, די, אליפות לא תהיה.
אני אומר לך שזה משפט שבמשפחה שלי, בחברים שלי, זה קעקוע עוד רגע עשיתי. אני אומר, זה 12 שנים שאת כאילו, גם כשאתה בא למכבי חיפה, בוא נגיד את האמת, אני באתי ואמרתי, אוקיי, אני בא לקבוצה שתילחם על כל התארים. ושלוש שנים ראשונות, אתה לא קרוב, אתה לא שמה. ואז שזה מגיע, זה...
היה רגע שחשבת לקחת אחריות.
היה רגע שחשבתי כבר לקחת את הלחת לבד, להגיד לנטע זוז, אין לי, חכיתי לזה.
איכשהו ראה את ברק בחר, מגיע למועדון, אומר לו, ברק, תודה, אני יכול לעזוב את הכדורגל אולי סוף העונה.
לא, זה היה רגע מהגדולים, וכמובן אחרי זה עם הצ'מפיון, זה גם היה סוג של... כי זה באמת... האליפות זה היה איזה שאיפה ומטרה שלי אישית, והצ'מפיון זה איזשהו חלום. זה חלום כי כן, אני, כמו שאמרתי, אני בן אדם של כדורגל ואוהב כדורגל, וכשהגעת לזה שאתה יודע שזה פה מעבר לפינה, והיה משחק סופר דרמטי, ואתה זוכר, מצילי דקה 90 מרים שם, אז זה היה פשוט אושר, וזה היה פורקן, פורקן נקי.
אז בוא אני אקשיע לך. יש לך ביום שבת, יום שישי, יש לך משחק פיין, כאילו פלי אוף, עלייה לצ'מפיונס ליג. יש לך שחקן שאומר לך, תשמע, אני לא יודע, אני מרגיש קצת האחורי, ושחקן הכי חשוב.
שתי סתירות.
שרי. ואתה אומר, אתה בודק אותו, ויש לו כאב במתיחה, וזה כאילו ממצאים מאוד מאוד מחשידים, אבל יכול להיות שהוא יכול. מה אתה עושה?
שאלה קלה. שאלה קלה. עושה הכל בשביל שהוא ישחק. אם אתה אומר לי זה, משחק כמו שאני... אתה יודע, יש משהו בכדורגל שזה משפט שכל הזמן רץ. ואם זה היה גמר גביע...
נכון. ושמענו כבר סיפור על... אז... גילי, לא.
על שהיה גמר גביע.
שהיה גמר גביע והוא לא עושה, הוא לא רוצה לשחק.
אז, אבל אני עדיין אעשה לו איזה שהם מבחנים. אוקיי? זאת אומרת, אני אבשל אותו בצד, אני אעשה לו עם המאמן כושר, ואני אחפש...
אתה תעשה לו מבחנים שהוא יעבור?
לא, אני לא יודע, אני לא יודע.
זהו, זאת הייתה השאלה. האם יהיה פה עיגול פינות לטובת השגת ההישג, גם במחיר של הקריר, אולי שחקן...
עצור, עכשיו נזכרתי, אבל היה משהו לא ברמות האלה, אבל היה עם פיירו. היה עם פיירו, שהוא הרגיש במשחק הראשון נגד הרדסטאר, את האחורי קצת, ובבדיקות הראשונות היינו שזה משהו קטן, שכביכול אתה אומר, שבועיים בוודאות חוזר, והיה פה שבוע, ופה, זה אגב התקשורת עם ברק, שברק הסכים, אגב אני זוכר את זה גם במסיבת העיתונאים שם, ברק הסכים כאילו בתוכנית שאנחנו עשינו, שעד האימון המסכם, שזה בעצם יום לפני המשחק, הוא לא עולה על הדשא, הוא רק איתנו, ואתה יודע, זה היה משהו כאילו מאוד חרק, שבעצם השחקן לא מתאמן כל השבוע, עד למשחק. וגם במשחק הוא עשה את האימון, ואז עושה כמה מתגברות עם דרור, ראה הכל טוב, ואמרנו נעלה וידענו, מה שיהיה יהיה, אבל ידעו את הסיכון.
כן. אני חייב, שאלה אחת, מבחינתי האחרונה, לא? אתה עשית לי זה?
לא,
זה
אחד וחצי.
אני נהנית, נו.
כן, גם אני נהנה, אבל פה יש לנו, זה השעון הדובר. אני חייב לדעת איפה אתה עומד בסוגיה בינינו.
מה?
הפציעות הקשות, נגיד צולבת, הדברים האלה. חוסר מזל, או, או לא עניין של חוסר מזל? זאת אומרת, אתה מבין מה אני, את השאלה?
לדעתי, זה כן יותר נוטה קצת ל... אנחנו מדברים על פציעה ראשונה, לא פציעה חוזרת, נכון?
פציעה ראשונה.
קצת יותר נוטה לחוסר מזל. איזה צד בחרתי? איזה צד בחרתי? של יותר?
מנחוס. המנחוס הוא מנחוס. אין מה לעשות, נימי.
לא, לא נפתח את זה עוד פעם.
נימי, לא.
לא נפתח את זה.
למה? תומר זה בן אדם שכן אתה יכול לפתח את זה, לא כי זה איש מקצוע.
תן רגע.
בסופו של
דבר.
אני אגיד לך מה אני טוען. אני טוען שכשמישהו נפצע בפעולה שגרתית, עשה עכשיו שינוי כיוון, פעולה שהוא עשה אותה מיליון פעם אפילו באותו משחק, ופתאום הוא נפצע, זאת אומרת שמשהו קשל פה, היה פה איזשהו קשל, קשל כזה הוא לא עניין של חוסר מזל, הוא עניין, הוא יש לו זה, ואני יותר, ואני יגדיל ואומר, ואמרנו את זה בפרק האחרון, שאפילו טאקל, אפילו מישהו, נגיד מיכאל אוחנה, כשהוא קרא את הצולבת, מישהו נתן לו כתף, הרי אותה פעולה של לתת גוף בזמן ריצה לכדור, הוא גם כן עבר אותו כמה פעמים במשחק, ופתאום משהו קרה. אני טוען שהיה משהו שהפריע, שלא עבד טוב, שגרם לשריר לא לעבוד טוב, שבגלל זה הוא לא הצליח לעמוד באומס הזה הפעם. וזה לא עניין של חוסם הזה.
אוקיי, זה מה שאני אומר. אני רוצה לתת את הדעה שלי. אוקיי? אני שואל שאלה אחרת. האם אתה, כאיש מקצוע, פיזיותרפיסט, או האם האורתופד הכי טוב, היה יכול למנוע את זה? רגע, כי בעצם, אז השאלה שאני שואל, אם אין לך שום יכולת שליטה על זה, או שום יכולת כמעט לחזות את זה, כי כבר אנחנו יודעים שרוב המבחנים היהודיים לבדוק כאלה דברים, הם גם לא כאלה
מוכרחים
בהצלחה, בדיוק. אז בעצם אז יש פה עניין גם של מזל, של מתי זה יבוא לך, איך יבוא לך, אם בכלל.
אוקיי. יפה, הנה, מצאת את הפשרה בינינו. אני חייב להגיד שכן.
אפשר להפסיק לדבר על זה.
טוב. רציתי להגיד, אבל אני לא אגיד כלום.
תומר, אז בגלל שאתה בן אדם מאמין, נכון?
מאוד.
יש לך אמונות תפלות?
בטח, ברור.
תספר.
אמיתי?
כן.
בא בלי תחתונים למשחק.
לא!
קומנזו.
תודה רבה לתומר וסן הביתה.
אמיתי, תשאל את הפתילאים שלנו, כאילו, את הזה.
הם יודעים שאין תחתונים.
לא, הם חייבים להביא לי את הטייט שלי, אוקיי? בא עם גרביים קצרות, מחליף לארוכות.
ארוכות של כדורגל?
לא, לא, לא. זה מושפע רצח.
לא, זה מוזר.
לא, לא. אבל פשוט גרביים, אתה יודע,
ארוכות. איזה גובה. אוקיי.
צריך להביא זה לכמה שחקנים את הדברים שלהם שאני אעשה את זה.
ספציפי.
זאת אומרת, כאילו עכשיו אם אני רואה פתאום מישהו נותן למישהו אחר את הג'ל, אני אגיד לו לא! זה הניצחון של היום, להביא את הג'ל.
מה האמונות תפילות הכי מצחיקות שראית אצל אחרים? אפילו אתה לא צריך להגיד, אתה זוכר משהו מצחיק?
לא חייב שמות, עדיפים, אבל לא חייב שמות.
האמת, לא זוכר איזה משהו מצחיק, מוזר שלו. אתה יודע, רק כן עם התחתונים אני רואה. אני רואה, נגיד, שחקנים, יש לנו שחקן, לא אגיד את שמו. בוא נגיד, אתה יודע, הם מרוויחים מיליונים, והוא עולה עם תחתון קרוע, אתה יודע. ואני שאלתי אותו, אבל אתה שווה כמה וכמה, תקנה כבר. לא, רק עם זה. וזה קרוע שם יפה.
אתה יודע שלי היה את הקטע הזה של... בחדר הלבשה לפני משחק, אתה חובש אנשים, אז נשאר לך הגליל של הזה, ואז אני זורק את זה לפח, וקולע מרחק, ואז כאילו, אם אני קולע ניצחון, אם אני ככה...
כן, זה לא עובד.
מלא זמן, ובמשחקים חשובים לא הייתי זורק, הייתי בא לפח ומניח, כדי לא לבדוק את זה בכלל.
גם היה לי את זה, ולא היה לנו שלוש שנים, כמו שאתה אמר, ירשות מאוד. אז הפתקתי עם זה. איך לא ירדת את השם עולה תפלה, אם אתה משיך איתה? כי זה עובד, זה עובד, זה עובד.
תודה רבה.
נתתי למשרק אחד עם ברק בלי זה, ואתה יודע. בינתיים שאתה...
רגע, אז אתה אומר שלבשת התחתונים ביום שלי.
חשבתי על זה, לא, אגב, אני יודע מה הייתה הטעות שלי אז.
אל תגיד אותה כדי לא לנחס עכשיו מנחוס על המנחוס.
אני, אבל שתבין את הרמה כמה, אתה יודע, כאילו...
כך אחריות, אתה מבין.
אני אומר לך שאני, אני נשבע לך בילדים שלי, אני קורא מה שקורה ביום שני האחרון, אני לוקח את זה, אבל לא אומר, רק בגלל שעשיתי את זה ככה וככה. רק בגלל שלא במילה טיפולית. בגלל משהו שעשיתי בבית. בבית שלא עשיתי בדרך כלל.
אגב, למי ששומע את הפרק באיחור, מכבי חיפה, שזה למכבי תל אביב. לא משנה. כדי לציין את התאריך. תגיד, מי השחקן הכי מקצוען שעבדת איתו? שיקמת אותו?
וואו.
את הטופ שלוש מבחינתך.
טופ שלוש, ו... לא רוצה לפגוע חלילה באף אחד, כן? בוא נתחיל עוד מביתר, היה לנו שם שחקן בשם חיסוס רועדה, בלם שהגיע מסלטה ויגו, וואו. הוא זה שקודם כל, הוא היה נראה לי בשנה השנייה השלישית של, הוא שהכניס לי את ה... קודם כל, מה זה פיזיותרפיסט בקטע של תרגילים? שכאילו, כל הזמן... אתה יודע,
עבודה.
אין פה כאילו, רגע בוא ננוח, בוא כאילו, אולי מחר, היום כן, מחר לא. הוא זה שהכניס לי את הדבר הזה, ומאוד מאוד, עד היום הוא משפיע עליי בקטע הזה, ואפילו לא יודע את זה, רק השנה אחת.
חיסוס, אם אתה שומע.
אני יכול להגיד לך שבאמת נטע, אוקיי?
נטע לוי.
לתל אביב, הוא מקצוען ברמות הכי גבוהות שיש, באמת לזכותו יאמר. הוא מאוד מאוד, היום הוא מה שאני מאוד אוהב, הוא מאוד, כאילו לא בקטע שהוא חייב לי משהו, בקטע שהוא מדויק, הוא רוצה לדעת מה בדיוק, איך, והוא מאוד מאוד קשוב לאנשים שהוא איתם. זאת אומרת, אם הוא עכשיו הוא איתי בפיזיותרפיה, ואני אומר לו, XY, הוא עושה XY, הוא לא עכשיו, אתה יודע, מנסה, כל הזמן יש שחקנים שמנסים לבדוק את הגבולות, לא אולי עוד, לא אולי עוד, אבל אמרו לי גם ככה, אמרו לי גם ככה, הוא הולך איתך, אני מאוד אוהב שחקנים שהולכים איתי, כי תמיד אני אומר, ואמרתי את זה גם פה, אתה צריך להבין שלי יש אינטרס אחד, שתחזור. ברגע שתלך איתי, אתה תחזור. גם אם זה טיפה יהיה שונה מהדרך שלך, אבל זה יקרה. השלישי, אין, כי יש הרבה, אתה יודע, אני לא רוצה חלילה לפספס מישהו. אני אגיד משהו הרע, אתה יודע משהו? כן, מישהו שמאוד הרשים אותי, זה מאור מוזגלו. כי עברתי איתו את הפציעה השלישית בעצם בצולבת, ופה היה מרכיב הנפשי שדיברנו עליו ככה, בטונות, ולראות אותו מתמודד עם זה. והוא עבר, לא יודע הרבה יודעים, הוא עבר התדפקות. אחרי 3 חודשים היה לו פיברוזיס מסביב למפרק, הוא חזר לעשות מניפולציה, שזה עוד בעצם איזושהי פעולה, אתה יודע, קשה כזה לעבור אותה, לא מתקדם חלק, ולראות אותו עובר את זה, ועם הנחישות שלו, זה משהו שהיום בקליניקות, כאילו בקליניקה הפרטית שלי, אני מדבר על זה, אני אומר להם, חברים, תיקח הכל בפרופורציות לבחור, מאור מוזגלו היה ככה וככה וככה, והוא עבר את זה, אז תקחו פרופורציות, יש לצערי מה שהוא עבר, יש יותר גרוע.
נכון.
וואי, אולי, אולי אתה, זה, נביא אותך יחד איתו לרעיון.
מה לא יכול? יפה, סוף סוף שיוצא ממך משהו טוב.
לפעמים זה קורה.
רק תן לי את הלוס מראש.
כן, חודש מראש. טוב. נראה לי ש... תשמע, אפשר... אנחנו בתור, כאילו, גם חברים וגם אנשי מקצוע יכולים לדבר שעות, אבל נראה לי שקיבלנו מה שרצינו, בצורה גם מדויקת וגם נעימה לאוזן.
אנחנו אומרים, על מה לא דיברנו? אתה מכיר את הקטע הזה של את הפילה הזאת? על מה לא דיברנו?
אני אגיד לך על מה, בגלל שאמרתי משהו שכן חשוב לי להעביר את זה לפיזיותרפיסטים הצעירים, אוקיי? וזרקתי את זה פה ושם, אבל לא חידדתי את זה. אני חושב שפיזיותרפיסט צעיר, אוקיי, הוא חייב להיות אחד פתוח בראש, מה שאמרת, להתייעץ, לבוא ממקום נטול אגו, להקשיב לכולם. זה שאמרתי לך שהקשבתי לאיגל, אז תחשוב, איגל הוא מעשה, הוא מעשה לפרט ישראל, הוא איש ענק, אבל הוא איש שיכול לתת לך הרבה דברים שזה לא, לא בקטע של הפרוטוקול הטיפולי.
כן.
אבל הרבה דברים בשביל ליישר...
איך מזמינים ציוד? איפה לסדר את הציוד? איך סתם?
אבל זה לא... זה גם
בפן האישיותי לפעמים, בפן ההתנהלות, הרבה דברים.
בדיוק, בפן של ההתנהלות להקשיב, ושתיים, תמיד, 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 אוקיי, לפני שמחזרים שחקן מפציעה, לעשות טסטים. אין. זה, אתה יודע, היום, גם בקליניקה הפרטית, בטח במכבי חיפה, זה פחות יודע יותר, אני עושה את זה, כי עושים את זה המאמני כושר, אבל אין אתנו מישהו שיחזור, בלי שיריצו אותו, קפצו איתו.
להגיע לקצה בטסטים.
כן, בדיוק, שבעצם, ואז אתה תהיה יותר שלם עם כל החלטה שתעשה. כל החלטה שתעשה.
וואי, נכון. זה הזכרת לי שמאוד עניין אותי לדעת מה המפתח להחזרה מבחינת, לפי כמה זמן הם עוד צריכים להתאמן, אחרי ש... ביחס לכמה זמן הם היו בחוץ וכל הדברים. אבל
תשמור את השאלה לה, שהוא יבוא עם מאור.
כן, כן.
טוב, אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד המון, 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 המון תודה לתומר.
גם אני.
ואנחנו נזמין אותך בוודאי עם, יחד עם מאור, נשמע לי מעניין דווקא.
נכון, זהו, בכלל עוד, נדבר על איזה נשמע. עוד אנשים מעניינים.
אני רוצה להגיד לכם אישית תודה רבה, קודם כל אתם עושים פה פודקאסט מדהים, מלמד, מעניין, מצחיק, זה חשוב, אווירה טובה, כיף לשמוע, אני יכול להגיד לכם בכביש החוף, מעביר את הזמן יפה.
נשים לך מדבקה לאוטו.
וואי, אתה זרקת פה רעיון.
אתה רואה, מדי פעם מצצים פה דבר.
אני יכול להגיד לך גם עוד משהו, אתה יודע, אני עכשיו מטיטרים, ברגע שזה התחיל וזה, אז יום אחד שאלו אותי בקבוצה, אתה תלך, אתה תלך, אמרתי, לא יודע, הם לא יקראו לי, הם לא פה, הם לא שם, לא יודע. ופתאום שיותם דיבר איתי וזה, אז חזתי לחדר, אתה יודע, חזיזה, נדק, מילים כאילו יותר, עצי לי, קיבלתי את הזימון, קיבלתי את הזימון.
כמו זימון הנבחרת.
ממש ככה, איתי אני אומר לך.
וואי, וואי, גדול. אגב, אתה הפיזיותרפיסט הראשון שלנו.
נכון. כאילו, היה מארחים.
היה אורחים שבאו עם ספורטאים, כמו שאנחנו רוצים שתבוא עם האור, אבל אתה הפיזיותרפיסט הראשון, וכיף, וכבוד, ווואלה.
לא היה לי ספק. לא היה לי ספק שאתה צריך להיות פה וצריך להיות...
אז מלא תודה.
אז תודה לרם גם על ההזמנה.
בכל הכבוד. ואתה עושה עבודה מדהימה. ואתה ממש... אתה יודע, אני חושב שלוקח את המקצוע שלנו למקומות גבוהים מאוד, מקצועיים מאוד. וזה מצוין. אני חושב שזה מביא הרבה כבוד לפיזיותרפיסטים.
מנסה.
כן. יפה.
מדהים. אז מי שנשאר להזין לנו כבר אחרי השעה ומשהו שאנחנו מקשקשים, אז דבר ראשון, אנחנו מודיעים לכולם על זה שהם מאזינים לנו, ואנחנו מבקשים ממש שני דברים. אחד, זה דירוג בספוטיפיי, או נכון, נימי? ודבר שני, אנחנו אוהבים ששולחים לנו הודעות, מי הייתם רוצים לשמוע, אם יש לכם רעיון למישהו שהייתם רוצים לשמוע, אם זה איש מקצוע, אם זה ספורטאי או כל דבר אחר. אם יש ענף מסוים שאתם רוצים לשמוע, סייף, לא יודע, קריקט.
שח.
שח. שמעניין.
שח תמיר.
נימי, תערוז.
לא, אין לי את זה.
תערוז לי את זה לקחת, טוב. אז תודה לכולם על שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא של מאחורי הקרעים. תודה.